אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
כשאתה אוסף חמישה ספרים שמישהו אומר לך, אתה יודע מה? תאסוף חמישה ספרים. ותציב אותם כמו תמורים בדרך שבה הלכת. מה שמתחייב לעשות זה לומר איך קראתי את הספרים באותו הזמן, או איך אני קורא אותם עכשיו. וזה לא אותה קריאה.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליו, והיום, רגע לפני ראש השנה, נמצא איתי משורר, שאולי אתם שומעים אותו מדפדף ברקע בספרים, הוא כבר לא מתאפק, שנולד בירושלים, חי וגדל בעמק ישראל, במושב ברק, ובבגרותו חזר לחיות בירושלים, אבל המשיך לכתוב על אדמת העמק ועל נוף העמק, והשירים שלו, אם אפשר לומר בגדול, כי יש לו שירה גדולה ורבה, אבל מסרטטים איזשהו מרחב גיאוגרפי ונפשי בין ירושלים לעמק ישראל, בין האבנים הקדושות לבין האדמה והחקלאות. שלום לך, יוסף עוזר.
שלום לכולם.
עוד מעט שנה טובה.
שתהיה לנו שנה טובה, אנחנו זקוקים.
איך אתה מרגיש בימים האלה שסוגרים את השנה ופותחים שנה חדשה?
תמיד יש פוטנציאל למשהו חדש. הלכנו כולנו בשביל לתהות על החדש שהתחדש בתוכנו, בתוך כל המהומה שנכנסנו אליה, וכל אחד בחר את הבחירה האישית. כשנכנסה מישהי פה לאולפן, היא פתאום הפתירה, ואני יושב על ספסל, רק אלוהים יכול לעזור.
היא כנראה יודעת משהו.
אני רציתי לומר לה, תראי, אם יפול לך בקבוק, רק יוסף עוזר יכול להרים אותו.
רק יוסף עוזר יכול לעזור.
נכון, כן.
מאיפה הגיע השם הזה?
פה ישנה איזושהי תיאוריה שמישהו אפילו התחבר מארצות הברית, שמו ויקטור עוזר, והוא שלח לנו מכתבים לכל העוזרים שהוא עושה על פי מחקרו, שיש לנו אסמכתה של גניאולוגיה לאחור, לעזרא הסופר. אז אני לא יודע. יש לי סבא רבא שבעיראק נקרא עזר, עם שני שבעים.
כן.
עזר. ומכאן התגלגל השם עוזר, כך שאני לא יודע את ה... אבל דרך הפייסבוק פתאום נעשו צירופים ושחזורים של קשרים משפחתיים.
אבל רמזת על עזרא הסופר, אז אתה כנראה משכת ממנו חוט ארוך ארוך מן הסופר ההוא אליך.
הנה, הברקת ולא חשבתי על זה.
טוב, אז קודם כל נפתח קצת עם שירים שלך, שזה שני שירים קצרים על העמק, ואחר כך נלך אל הספרים שבחרת.
אני קורא ממה שאת בחרת.
כן.
בילדותי, עליי תיק כיתה ב', גלינו מירושלים ההיא לשדות עמק ישראל. עיניים אורות אוטובוס, קדמוני בלילה. פרוכת חרציות צהובות וקדושה אחרת של אדמה, אור, שמיים ותפילת ממטרות. אקרא עוד שיר?
כן.
אבל העיר שתי, איזה משהו. כשאומרים עיניים אורות אוטובוס, צריכים לזכור גם שאורים תהנים, והאורות אל תיפלו בפח. לא בטוח שזה שני העיניים המאירות של האוטובוס. אורים משהו נוסף. שיר נוסף, המילה שלף. המילה מכורה. ראיתי תלם, שדמה. ראיתי ניר. ראיתי אפרים ואמירים ראיתי. וכי מתגבהת הנשימה ופעתי הנפש. ראיתי כי הר המורה כהן גדול. המפתחות עדיין בידיו. הייתי עולה רגל אל גן עדן עיניים, אל רוחי האמיתית שכאן בית גידולה. ודתה חריש וזריעה וקציר, ריח שדה אשר ברכו הלב.
ואם שמעתם מאזינות ומאזינים את כל המילים הנרדפות למילה שדה, כל העבריות האלה שיש לך, במושב ברק גידלתם בוטנים?
בוטנים, קוטנה,
עכשיו זה הזמן של הקוטנה, בדיוק, עכשיו זה זמן הקוטנה.
סליחה, עכשיו זמן הקוטנה. כן, בדיוק. אני קורא לה בשיר אחר, שלג הקיץ של עמק ישראל.
כשאני מתבוננת בשדות הלבנים, זה תמיד איכשהו מרפא את הנפש.
נכון.
אז אמרת ימים של חשבון נפש, והגעת לכאן עם 5 ספרים שמאוד קרובים ללבך, והם גם ספרים שמבחינתך מסרטטים איזשהו חשבון נפש. אנחנו פותחים עם הזר של אלבר קאמי, אחד הספרים הידועים שלו, ואחד הספרים החשובים בכלל בכל הספרות העולמית עד היום. הכתב בתוך שנות מלחמת העולם השנייה, שנות 41, 42, הוא ראה אור, ומדוע הספר הזה קרוב ללבך? ומדוע הוא הראשון שרצית לפתוח איתו?
למעשה, מה שרוכש בגב של כל הדברים, מה שרוכשת בגבם של כל הדברים, היא מה שאדם בשבילו הוא האירוע, האירוע המכונן, האירוע האינטנסיבי שמעביר בו את הרשמים האלה ואחרים. ובשבילי כצעיר ישראלי ששרת בשירות סדיר, וחודש לפני מלחמת יום הכיפורים התנדב לעלות לקונטרה בגלל איזשהו פרס שיבטחו למי שיעלה לקונטרה. הפרס היה, תלכו הביתה לכל החגים ותהיו עם אבא ואמא לי. התנדבתי, עשינו לילה מערבים, ובכיפור אמרו שיש כוננות.
אז לא הלכתם הביתה.
ולא הלכנו הביתה, והפרס לא ניתן, אבל פרס אחר ניתן, נוצר אולי, נכרע בנפש, וזה למה אנחנו כאן. השאלה, או אם נקרא לה התולעת, או אם נקרא לה, אם נקרא לו העניין האמיתי של שניצב מול אדם שעומד מול סכנת קיום, נשאלה השאלה הזאת. השאלה שהיא תמיד רחשה בשטח, כי אנחנו היינו בית יהודי מזרחי מסורתי, שהוא בוודאי לא אמון על קיצוניות ועל תובענות דתית נוקשה. והשאלה הזאת התחילה להפריע לי, לחפש את הכיוון הנכון. והיא מטיילת ומחכה לפירוש שלה, ואז נוצרים בנפש כל מיני תהליכים כאלה שהם הריקושטים במילה הצבאית של המלחמה. אני מתחיל לקרוא את נתן זך וללכת לציור ולאומנות ולספרי ניטשה ולספרי סידהרטה וכן הלאה. ועד שאני נרשם לספרות באוניברסיטה בחיפה, ושם אני מכיר את אלבר קאמי ואת האקזיסטנציאליזם. והנה נפתח פתח, והפתח הוא מרגש, אינטלקטואלית, רגשית. בעצם אין שום דבר, זה הכיוון, האבסורד.
האבסורד הקיומי, כן.
כן,
אין שום משמעות לקיום שלנו.
ולכן הצעיר הזה, יוסף עוזר, שמטלטל בין השאלות, קורא את הזר, והזר, כדי שנצמצם בשיח, מביא אותי לסיום שלו, ובסיום יש משפט חשוב.
אולי לפני הסיום, לי חשוב לקרוא למאזינות ולמאזינים, למי שאולי לא מכיר, את המשפט הפותח, שאחד המשפטים המפורסמים.
אמא
מתה היום. או אולי אתמול, אינני יכול לומר בביטחון. הניקור הזה של הגיבור של מרסו, שלמעשה הולך בספר הזה והוא מוסר וידוי על כך שהוא הרג ערבי, אלג'יראי, על חוף הים, לא ברור למה, הוא אומר בגלל השמש. זאת אומרת, הניקור, אין משמעות למותה של אמו, מתי נפטרה, זה לא מעניין אותו, עד כדי כך הוא מנוכר.
אפשר להגיד למוות
לרצח,
בכלל, אין
למוות,
משמעות.
למה, מה המניע? אין מניע, מה זה בגלל השמש?
ואני מדבר על עצמי כמי שבתוכו רוכשת מלחמת יום הכיפורים.
יום הכיפורים, כן.
ותסמונות שונים של הלם קרב, ופחדים מכל מיני קולות של רעשים.
ודווקא הספר הזה של אותו רוצח, שאין משמעות לרצח שלו?
הכל פה כמו מטאפורי. הריגת כן. הערבי, mm-hmm. היא עושה אותי מעין מרסו.
כי אתה מגיע אחרי המלחמה.
ולא הרגתי.
לא הרגת?
ולא הרגתי. אבל עצם האימות, עצם, כן. עצם הפוזה, העמדה, והמשפט הזה שבו הוא מסיים לקראת הסיום, אתה סירבתי, אומר מרסו, בפעם השלישית, לראות את הכהן. כלומר, איש הדת בשבילו הוא מעבר לחלון. הוא
אומרת,
בכלל
הוא
לא נגיש.
הוא נמצא בכלא, והוא יכול לראות את איש הדת, אבל הוא מסרב.
הוא מסרב, כי המפגש עם איש הדת, למי שצריך להגיד, המפגש עם איש הדת פירושו למרסו, להודות שיש דין, שיש דיין, שיש מושג של חרטה, של סליחה.
שיש מוסר.
אפרופו ראש השנה. כן. שיש מושג של משמעות לקיום, ואם יש משמעות. אבל הוא מסרב לראות את הכהן. ופה, האיש הצעיר שבי קורא ועוצר. הוא מסרב הפעם השישית לראות את הכהן בית הסוהר. אין לי מה לומר לו, אומר מרסו. אין לי חשק לדבר. וממה לעתיד אני לראותו בזמן קרוב למדי. הדבר האחד שמעניין אותי עכשיו הוא איך לעקוף את המנגנון, לברר אם יש איזה סדק של מוצא מן הגזר שאין להשיב. והמשפט הזה של קמי, הרי הוא שחקן שלו מרסו, שחקן ספרותי, כן. שהוא מוליך אותו לפי לוח השש בשיעור, או לוח השחמט, שהוא מעוניין בו. והוא רוצה לומר לי, תראה, אתה כקורא שמזדהה, תתעמת עם השאלה. אין, הכהן הוא מחוץ למשחק. ואני כבן לבית מסוים, תופס את עצמי, נושך שפתיים, וזה ייתכן שלכהן, עד כך אין מה להגיד שהוא יהיה ממודר, הוא נסע את ההיסטוריה ואת התרבות משך אלפי שנים. ופתאום שתבוא, אתה אלבר קמי שהתנגשת בעץ ושם מצאת את מותך, נכון? זה עובדה היסטורית. אתה תגיד לי שהכהן הוא מחוץ למשחק, שהוא אילם אחרי כל הטקסים הנבואיים והמדהימים והולכת העמים לכל מיני כיוונים. אני, יוסף עוזר, אלך לכהן ואשאל אותו. וכך אני הולך לישיבה, והישיבה הייתה רחוקה ממני יותר משרחוק, אני לא יודע מה, איזשהו אוקיינוס. ונפגש לראשונה עם מישהו ש... לא היה לי שיח איתו, ואני מקריא לו שיר, וכל ליבי כל חמרמר אליך נעתר, וכל ליבי כל חמרמר, הלכתי והקראתי את זה לראש הישיבה, ואז הוא שאל אותי מה זה חמרמר, והסתכלתי בהפתעה, הוא לא יודע עברית, מאי חמרמר, הוא זה לא אומר לך כלום, המפגש הראשון היה מפגש שנו, מה הכהן יכול לתרום לי, וזה ילווה אותי גם בהמשך.
מצאת את הכהן? שלך?
את הכהן חיפשתי בעולם החרדי כהן. ענת במשך 30 שנה.
ו?
במשך 30 שנה הייתי בעולם החרדי עם מפגשים לא פשוטים. למה לימדו את הגר הערבי שהיה בשבט אור שמח להתפלל מסידור מזרחי ואת הגר הנוצרי מסידור אשכנזי? כי הנוצרי, אמר לי הרב, הוא מתרבות דומה לאשכנזים, והערבי הוא מתרבות שדומה לעדות המזרח. אז מי שמוצא בזה עומק רוחני ונפשי, זה לא הייתי אני.
אני חיה עם המשפט הזה של הרבי מקוצק. איפה נמצא אלוהים? איפה שנותנים לו להיכנס.
ואני מכיר עוד משפט של הבעל שם טוב שאמר שהוא לא יכול להיכנס לבית כנסת מפני שכל כך צפוף שם שאלוהים לא נמצא.
נכון, גם כן. זה. טוב, אז אנחנו נעשה הפסקה לשיר ראשון.
אני לא עף, אני לא הולך, אני לא עוזר. פילי זיתים, אמרי מילים שמחליפות עונות, חיפזון קצר של שעת פרידה, להביא אותי אל מטוס לבן.
תרבות, ואיתי באולפן המשורר יוסף עוזר עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, ועושים איזשהו חשבון נפש בסופה של שנה ולקראת פתיחת השנה החדשה. אני רק אקרא קצת למאזינות ולמאזינים איזשהו קטע מהמייל ששלחת לי תוך כדי הבחירה של הספרים. כתבת לי כל כך יפה, מלחמה גדולה נערכה כדי שאציין לעצמי חמישה ספרים. מה כתב אותי משחר ילדות? ענת הכריחה אותי לנסוע לאי בודד. המסע ארך וביקשתי שיערך מאוד, אבל צריך להחליט. ובסוף בחרתי ציוני דרך. אז הראשון היה הזר של אלבר קמי, ועכשיו אנחנו ממשיכים לספר השני שבחרת, שהוא...
כחש.
ספר עיון.
לא כל כך מוכר הספר.
כן, של בן הכט.
אבל הוא ותיק מאוד.
שעוסק בין היתר במשפט קסנר,
שחתך
את המדינה שלו.
נכון, עם העורך דין המופלא, המיוחד במינו, שמואל תמיר, שחשף את הבעיה המשפטית, כשאיש מאה שערים הלך וטבע את קסנר, ובדרך במפה היא רצתה לגונן עליו, וכל הארץ בערה. עם כל האמירה כלפי אשמת הציונות, אשמת המנהיגים הציונים, כאילו במבט מרחוק באירוע של השואה.
כן, שחלקם אולי היו להם איזושהי אפשרויות, גם עם מוגבלות לעזור, והם לא עזרו. קסנר עשה עסקים עם אייכמן, הוא הצליח להציל יהודים, אבל יש אנשים
יש הרבה סימני שאלה.
כן, ולכן אחד אנחנו גם נרצח.
עכשיו, הדרך הזאת מתחזקת, ענת, בציטוטים שמובעים בספר, אני זוכר אותם פשוט מרחוק מאוד, מלפני 30 שנה של הקריאה. אמירות שמיוחסות לבן גוריון, אבל מצוטטות, לא מיוחסות... עדיפות של... נמוכה של הצלת יהודים על פני מי שנוכח פה בארץ, על ויתור, איך המשפט של חיים ויצמן, הדם של נספים ישמן את גלגלי משהו שכזה, שזה נשמע מחריד. אני רוצה לומר פה משהו מעניין. כשאתה אוסף חמישה ספרים שמישהו אומר לך, אתה יודע מה? תאסוף חמישה ספרים. ותציב אותם כמו תמורים בדרך שבה הלכת. מה שמתחייב לעשות זה לומר איך קראתי את הספרים באותו הזמן, או איך אני קורא אותם עכשיו.
כי זאת לא אותה קריאה.
וזה לא אותה קריאה. ואז אתה מגלה משהו מעניין, שהקריאה של האדם, המפגש של הטקסט, המוזיקה של המילים, המצב הנפשי שלו באותו הזמן, מכוון לקריאה מסוימת. המצב שלך הוא מעין מפענח, מעין, יש לך סורק. והסורק הזה עובר על המילים, והוא נותן להם את האימפקט, את הטעם, את המנעד של אותו מצב נפשי שלך. והמצב שהנפשי של מישהו שעבר את מלחמת יום כיפור, שנתיים, שלוש, ארבע אחרי, הוא היה קודם כל צורך לענות האם יש משמעות לקיום, האם להיות ישראלי ומאוים, זה הגורל שלי והילדים שטרם נולדו לי, מאוים לנצח, ואז אתה מוצא שבשום מקום כולם מדברים על אותו הדבר, רק כל אחד בשיר של, בצורה שלו.
הספרים שבחרת.
הספר כחש, הוא מכוון אותי לנטוש את הדרך הישראלית ולחזור למשמעות היהודית, לנסות למצוא מה יש לכהן, ואולי אני עצמי אהיה הכהן. ואז מה זה עושה לצייר ישראלי שקורא את זה? אומר, המנהיגים, כמו שגולדה ודיין בגדו בי במלחמת יום הכיפורים, בגדו בי לא באופן פרטי, אנחנו רואים לכאורה איזשהו ציר כזה של מנהיגות חסרת אחריות. וזה, האב נרצח, לא צריך לרסות רצח אב. האב נרצח בספרות, בדימוי שעולה מתוך הספר, גם כחש וגם גם מה שהיה בתקופת המשפט עם גולדה ודיין.
אבל אני רוצה אולי באופן לסרטט את זה רגע, כי זה כמעט כרגע בצורה הפשטנית ביותר, כי כל דבר שקשור בשואת יהודי אירופה, אני תמיד אומרת שנורא קשה לדבר עליו אולי בשפה הרגילה, או לשפוט אותו במונחים מוסריים כן. של היום, כי אנחנו לא היינו שם. אבל יש פה מצד אחד את קסטנר, שכן מוצא כסף כדי להציל יהודים ועושה עסקאות עם השטן, ומצד שני, יהודים בארץ שלא מוכנים להקדיש פרוטה כדי להציל את היהודים. אז מי הטוב ומי הרע?
אני כבר לא יכול לשפוט.
כן.
מה שעולה לי צורך, כמו שדיברתי על המפענח, הקורא כמפענח של אותו הזמן, הצורך האישי שלי היה למצוא פשר לזווית היהודית. איך אני מחזק את עצמי בנקודה של 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 הזהות היהודית.
של הזהות היהודית בכלל בעולם.
כן, ולכן כל מה שאני הופך אצלי לבר משקל, בר הכרעה, זה היכולת למצוא במנהיגות הישראלית איזשהו חיובי או שלילי. והנקודה השלילית מכריעה גם את אנשי המנהיגות שהיו באותו הזמן.
גם את העבר וגם את ה...
גולדה, משה דיין וכן הלאה. והם מצטרפים למה שמדווח לי כאן על האתוס כביכול של המערכת. קודם כל, ההורים שלי באו מעיראק.
כן.
מה הביא אותם לכאן? מה שהביא אותם לכאן זה השתתפות בתנועה מחתרתית שנקראת השורה, שהיא הייתה סניף של ההגנה בבגדד. וכשאבא שלי שר את השיר של נוח פינס, הוא לא ידע שזה של נוח פינס, גם אני לא ידעתי, עד שחיפשתי את זה בבגרותי באינטרנט. הוא שר, מקילאי מבור שבי אל ארצי ארצבי, ויש פה עברה אשכנזית. מקילאי, ואני אומר לו, אבא, איפה למדת את זה? הוא אומר לו, בבגדד. ומי ששארים את זה, זה אבא ואמא, שני יהודים עיראקים. אבל הם מביאים אותי לכאן, נוטשים את ירושלים, ומבינים שאנחנו צריכים ללכת למושב. מה זה מושב? יצירה של המנהיגות, אך של מפאי.
כן, ההתיישבות העובדת.
כן, זה לא יצירה מזרחית.
עבודת אדמה.
כן, כן. זאת יצירה אדירה, אבל שבאה מההגמוניה הלבנה. כן, שמבחינתי היא... היא ההגמוניה שאני מעריך אותה מאוד מאוד. את הספרים שלה, לא אני אשרוף, כן? אבל בתקופה הזאת אני שורף ספרים. במובן המטאפורי.
מטאפורי, כן. אז בוא נקרא מהספר הזה.
אני מחפש את הדרך, והייתי בעולם החרדי משך שנים רבות.
ומה אתה...
אפשר להמשיך לטייל. איך? מה אני אקרא מפה?
מה אתה קורא מככה של בן הכט?
אני אקרא מפה. ישראל נסערת בניחושים, מביא בן הכט את הדברים. מדוע הסתירה הממשלה את פרשת אייכמן ברנד? ואלו המנהיגים השופכים דמעות כמיים על זכר יהודי הונגריה הטבוחים, מה עשו הם כדי לנסות ולהציל אותם יהודים כשעוד הייתה נשמה באפם? וכאשר נשלח ברנד מאימם כדי להתמקח על חייהם, מה עתיד לומר שליחם של היהודים העובדים מהונגריה בעלותו על דוכן העדים? קורא את זה צעיר שאחרי מלחמת יום כיפור, ו... הספר הזה נותן לי את הרציונליזציה לעשות את הצעד הזה, שהוא לעבור, אז אני קראתי את זה, לעבור ארץ בלי להחליף טריטוריה, ללכת לעולם החרדי. להחליף דרכון, אבל עם אותו פספורט. וזה לא היה פשוט, לא היה קל. השונות והילדים שלי שחוזרים מתלמוד תורה ושואלים, אבא, מה זה פרנק? אמרו לנו שאנחנו פרנקים. כך שהכהן לא היה מלא פיוט ושירה שתניח את דעתי. ובמסעות האלה של מציאת הזהות של עצמי בתוך הארץ, כנראה שנשארה, זה לא סיום, אבל זה כנראה שנשארה הטריטוריה של המילים.
אז זה הספר השני, כן. ככה של בן הכט. ו...
מומלץ, כן. בכל זאת.
אפשר למצוא אותו בהוצאת סלע מאיר.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
הספר הבא, הספר השלישי, ספר עיון נוסף. ספר עיון מאוד פיוטי, באור התחלת העזה, הרשימות המסות של עמוס עוז מהציור הארץ ישראלי שלו, בין כל ה... סוגים של הישראליות, ספר משנות ה-80.
שהוא נוגע למעשה, אפשר להגיד שהוא חותך ממש את כל צורת כן. החשיבה שהתעוררה בי. כי עמוס עוז משמש פריזמה אדירה של, של כל צבעי הקשת של החשיבה הישראלית על, על עצמנו. בכל תחום, אם זה בחינוך, ואם זה במילה, ואם זה בפוליטיקה בוודאי, ובשאלות הקיומיות הכי קשות של הסכסוך עם הפלסטינאים.
שהוא שואל שאלות, הוא מבקר כל הזמן, הוא איש של ביקורת, אבל הוא לא בחר בעולם החרדי כמוך.
לא.
הוא נשאר בעולם החילוני.
לא, אבל הוא שואל את השאלות, הנה, כן. אני אקח את זה. ואז הוא גם כן גורם לי להתרגז, וזה מה שטוב אצלו, שאני יכול לכעוס עליו, יכול להתרגז עליו, ולהתאהב בו באותה מידה. או ניקח, הנה, ניקח את זה, ואני יושב בשנת, נראה מתי זה יצא הספר הזה, זה בערך שנות ה-80, 81. ואני עם אותם שאלות. יש ודאי מתח של סתירות וניגודים, עמוס עוז, באור התחלת העזה. עניין הגדרתנו העצמית. הלא מדינת היהודים... יהודים זו לא הצליחה מאז הקמתה לפני 29 שנים להשיב על השאלה מי הוא יהודי בעיני החוק. ולא מפני ששיקולי קואליציה הפרעו וכולי, אני אדלק טיפה, מהו החוק בעיני היהודי? כלומר, האם אנחנו בתוך ההלכה או מחוצה לה? השאלה לא השתנתה. ולפי שאנחנו בתוך וגם בחוץ, מפני שמלבד מיעוט מיליטנטי מכאן ומיעוט מיליטנטי שכנגד, אין אנחנו מוכנים ומסוגלים לחיות על פי ההלכה. ואני עם אותם שאלות ואותם תשובות, ואני רוצה להגיד...
אבל כשאתה קורא את המילים האלו, ואתה כבר נמצא בתוך העולם החרדי, ואתה כבר חי על פי...
היום אני לא בעולם החרדי.
אבל אז היית בעולם החרדי, כן. ואתה חי על פי ההלכה, כשאתה קורא את השורות... שרק מיעוט מיליטנטי רוצה לחיות על פי ההלכה, מה אתה מרגיש?
אני מרגיש שהתשובה שלו לא הוגנת. תראה, אני אז פגשתי, אז עוד לא הייתה מושג אינטיפאדה. והייתי מתגורר מדי פעם, מגיע אצל הדודה שלי באזור בני ברק פרדס קץ. הייתה שם גבעה קטנה שישבו עליה ערבים בימי שישי, שבאה המסעית, אוספת אותם ולוקח אותם הביתה.
כן. ערבים שעבדו כל השבוע, כן. ביום ראשון הם היו באים, מורידים כן. אותם בכביש גאה שם באזור.
ואיך את יודעת?
ראיתי דברים כאלה כשהייתי ילדה קטנה וגם כן גדלתי באזור הזה.
היה שם מוכר ארטיקים או משהו, מיצים, עיראקים כיפה סרוגה.
כן.
וניגשתי אליו לשתות משהו אולי, וניגש ערבי גבוה עם כיפה סרוגה לבנה גדולה על הראש. ואני לא בדיוק בקי אז בכל התחומים, אבל הבנתי שזה מין איש שקיה שם במדינה, בקעבה, שהוא היה בחאג'. ואז העיראקי, אני לא מצליח לדבר ערבית, אבל מהשיחות של ההורים שלי בינם לבין עצמם, אני שומע את השפה. אז אני יכול לקלוט על מה מדברים. והיהודי, העיראקי, רצה לראות את הבקיאות שלו, איש מוכר באיזה מין קיוסק כזה. הוא אמר לו, אנא בריד אקלק, אני רוצה לשאול אותך, אסאלק סואל, אשאל אותך שאלה, זה עדיין פשוט לי. והוא אומר לו, תגיד, לא כתוב בקוראן שכשיבואו עם ישראל לארץ שלהם, אז האם זה נכון שאנחנו, שכתוב ככה, אנחנו בני התורה ובני הספר, שאנחנו נבוא לארץ וכן הלאה? אז הוא אומר לו, נכון. אז הוא אומר, אז למה אתם עושים נגדנו מלחמה? בשביל זה היה כאילו לדבר איתי, על כל מה שהטריד אותי, כל מה שדיברנו, כן? ואז הוא אומר לו, אני אגיד לך, עכשיו פה אני צריך לספר משפט קטן. באותה תקופה, היה כביש שנודע, כביש המריבה, אז סטדי כל הכחלית שיעשו שם עצים, כדי שלא יראו את הנסיעה בשבת. אבל החרדים ירדו למטה, וצילמו בטלוויזיה את הסיפור, שהם עקרו את העצים, דבר שהיה מזעזע מאוד. הערבי עונה לעיראקי, אני אגיד לך מי הם היהודים האמיתיים, הוא אומר לו, ואני מקשיב. אלה שעקרו את העצים בגלל שהם רוצים לשמור שבת, אלה היהודים שנחמים על השבת האמיתית שלכם. אתם לא כאלה. תראה מה שאתם עושים פה. זאת הייתה בשבילי כמו סתירת לחי מכיוון לא צפוי, לגבי איך האחר רואה את האחר שבי.
כן.
כן? זה אחר על אחר. אני החילוני, והוא אומר לי, תראה, הזהות שלך היא מזויפת. כשאני עסוק בתוך השאלות של מיסטר קמי ומיסטר עמוס עוז וכחש וכל ה...
אבל אתה בוחר בהלכה בסוף.
ואני בוחר בהלכה.
ואתה גם בוחר בעמוס עוז.
עמוס עוז, התורה לא זרקתי אותו מהבית.
כן, הילכו השניים בלתי עם נועדו. כן. זה נועדו.
כן.
אפשר גם הלכה וגם עמוס עוז.
אפשר, שבתוך זה יש המון דברים פיקנטיים,
המון ריבים, כמו שהספר שלך נראה, הספר שלך מלא קיפולים, ואתה כל הספר שלך מלא דברים שכתבת בו, אבל זה נראה לי גם משהו שעמוס עוז היה אוהב.
כן, זה מלחמה.
שמישהו רב איתו, הוא מתווכח איתו, בר פלוגתה.
נכון. וזה הפך להיות לפסל, לא ספר.
באור התחלת העזה של עמוס עוז, ספר לקריאה ולמריבה, אינטלקטואלית. נעשה כאן עוד הפסקה מוזיקלית.
Yeah.
כאן תרבות, אורח באולפן עם חמשת הספרים המשפיעים והאהובים עליו. אני סוגרת שנה ופותחת שנה עם המשורר יוסף עוזר, שנה בין ירושלים לבין עמק ישראל שהיא ביתי היום. ואנחנו עם שני הספרים האחרונים, אנחנו עכשיו עם ספרי שירה. אז הספר הראשון, ריינר מריה רילקה, המשורר הגרמני שנולד בפראג בצ'כיה. ואתה חוזר לאחד התרגומים הישנים של משה הנעמי, בספר קטן וישן ומציב.
אפשר לומר סידור תפילה.
סידור התפילה שלך, הוא ממש נראה כמו הסידור תפילה.
כן.
ועכשיו אנחנו נתחבר חזרה לתקופת השנה, לסתיו, עם השיר שלו
כן,
סתיו.
כן, אנחנו מדברים, אני מגלה אותו, מבחינתי הוא משורר בשנה של, הוא חודר אליי בשנת 74-75, משהו כזה. אני מוצא את הספרון עם המלאך על הכריכה. אינני יודע עדיין מי זה משה הנעמי. והקסם של המילים פועל. לא צריך הרבה סתיו, הנה השיר. עלים נופלים, נופלים כמרחוק. כמו נבלו גנים בשמי שמיים. הם נופלים בהבאה שוללת, ובלילות האדמה נופלת, מכל הכוכבים אל הבדידות. נופלים כולנו, זו היד טיפול, הבית על סביבותיך, זה בכל, ורק אחד, את הנפילה הזאת, ברוך אין קץ אל תוך ידו ייטול. העיתול חורז עם בקול שלפני כן. והמוזיקה שלו, ואני קורא את זה לבד בחדר, והמוזיקה הזאת מחשפת, השיר הזה, אני קראתי אותו עכשיו כדי לדבר על האחד, ורק אחד, את הנפילה הזאת, ברוך אין קץ, אל תוך ידו ייטול. והאחד הזה, הוא יכול להתפרש כמשהו מאוד מופשט, המוות. האחד הזה יכול להיות אלוהים. ואם הוא אלוהים, אז כבר דיברנו. יש לנו מרסו אומר לו תעוף לי מהעיניים. מי זה האלוהים הזה? זה אלוהים מופשט, זה אלוהים ספציפי, זה אלוהים של מצוות, זה אלוהים של מה? מה זה האלוהים הזה? זאת אומרת, מהו הפשר הקיום, כמו ששואל או תובע את המטבע, ויקטור פרנקל. שיצאה ממחנה השמדה.
כן.
וכל זה ככה מסתחרר סביב הקורא הזה שקרא את השיר בשנת 70 ומשהו. תחושת הנוף הנפלאה והמוסיקליות שמצליח לשמר אותה, אני לא מכיר את המקור הגרמני, אבל היא עוברת ככה בכל השירים של תרגום ממשה הנעמי, שאני מאוד אהבתי.
זה תרגום נפלא, זה גם כל כך מעניין, גם בהקשר, אם אני מחזירה אותך בחזרה למשפחה החקלאית שלך.
כן.
והלילות האדמה נופלת. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת, אולי גם כמישהו שבאמת עבד עבודת אדמה, ויש לך את זה עד היום בשירה שלך בצורה כל כך מפורטת, שאולי לפעמים, כשאתה באמת נמצא במפגש האינטימי הזה עם האדמה, אתה גם יכול להרגיש אותה נופלת.
נכון, כמו שקרה לי. בגיל 15 בערך, כשהיה דווקא, זה מתייחס לזמן, של שולחים בני המושב לבית הכנסת שנמצא במושב במרכז. ואז המושב היה מאוד מאוד, בית הכנסת היה מאוד דומה לשאר הבתים. זאת אומרת, היו בתים לאנשים שכולם היו דומים אותו דבר, בתי הסוכנות, עם גג אדום, כמו באגדה. והבית של אלוהים היה רק יותר ארוך, ובפנים אף אחד לא גר. ואנחנו כנערים הלכנו עם ההורים לבית הכנסת. אבל ילדים הם, עם האדרנלין שלהם לא יכולים להישאר הרבה בבית הכנסת, בבית כנסת מסוג כזה, שאין מישהו שבבת חמור ישלול מהם בתנועה שוללת להישאר. אז הלכנו לדשא, לרחבת הדשא הגדול שליד בית הכנסת. הבנים והבנות של אותה כיתה. ואני מצאתי את עצמי שוכב על הגב, שומע את החבר'ה שלי, אבל מסתכל בשמיים. ופתאום כנראה הייתה לי התנתקות, והייתי מאופנת מהמבט בכוכבים, שאז ראו אותם הרבה יותר ברור מהיום. בגלל שהתאורה השתלטה.
כן, היום יש זיהום אור, מה שנקרא.
ואני מסתכל בכוכבים, ואני מגלה שככל שהאישון מוצמד לכוכבים, אז אחרי זמן מסוים, אני רואה נקודת אור שלא ראיתי לפני כן. כאילו העין שוטה. המילה שוטה היום הלכו אותה לפוליטיקה. שוטים, איך קוראים?
מנדטים.
מנדטים. אבל העיניים שטו את הכוכבים. וראיתי שאני יכול לראות יותר רחוק, ופתאום אני זוכר אז, שאלתי שאלה שלא יעשתי לשתף אותה את אף אחד. אם כל זה לא היה, אז מה היה? והשאלה הזאת הכאיבה פיזית. הרגשתי מין כאב בתוך הראש, כי פתאום ראיתי שהבנתי שיש התנגשות בין השאלה הראשונה לשנייה. כי אם הכל, אם כל זה לא היה, אי אפשר לשאול מה היה.
וזה מוביל אותנו למשורר השני שבחרת, לספר האחרון. צ'סלב מילוש, המשורר הפולני, חתן פרס נובל, בדור הזה שלו, של זביגניב הרברט, של ויסלבה שימבורסקה, אני חושבת המשוררים שכתבו באמת את הביקורת הנוקבת ביותר, באומץ גדול, גם בשנות הקומוניזם, על מה שעשו גם בני עמם ליהודים.
בדיוק.
וציוו אותם לקחת אחריות. מה שהיום נמצא בלב הוויכוח עם העם הפולני.
הפולני.
אחראים לא אחראים לשואה.
נכון.
המשוררים מספרים את הסיפור האמיתי.
ואז אני פשוט אספר את הסיפור. במשך יותר מחמש שנים הייתי בישיבת אור שמח, ובזמנים האלה די מנותק מקריאת ספרות ושירה. אבל אני לא יכול אחרי שמקבל מתנה מפתיעה, שיש לנו חיסרון גדול בזה שאנחנו לא מתמודדים עם הצורך, עם ההכרח, לתווך לצעירים במערכת החינוך את המסע היהודי המסוים הזה, הספרותי, הטקסט.
כן.
שאתה מגיע כבוגר תיכון, ואתה לא בדיוק באמת מבחין מה בין אגדה לבין מדרש, לבין משנה. מה כל הסיפור הזה נעשה, או דמויות כאלה ואחרות. אבל הצורך בשירה שולח אותי יום אחד לחנות סטימצקי, ברחוב קינג ג'ורג', ליד תחנת האוטובוס, שמובילה חזרה לישיבה, ואני אומר לעצמי, אני אכנס לחנות, ואני אראה, מה נעשה עם השירה? אני מוציא ספר, והייתי עושה לעצמי מבחנים כאלה, מוציא ספר, ואני רואה שכתוב על הכריכה, וזרח השמש ובא השמש.
קוהלת.
כן, אבל כתוב למעלה, אני הייתי מנותק, כן? אני עכשיו מרגיש פושה להגיד את זה. כתוב איזה שם כזה, מה זה השם הזה? צ'סלב מילוש. ואני אומר, אוקיי, תמשיך במבחן. אני פותח את הספר, באקראי, וקורא קמפו די פיורי. בכיכר בקמפו די פיורי, את השיר הידוע ביותר.
זכרתי את קמפו די פיורי.
סלים של לימון ושל זית.
ובהמשך הוא כותב בוורשה ליד הסחרחרת, בערב אביב שלב, לצלילי המוזיקה העליזה, את מתחי הירי בגטו עם אם הלחם העליז, והתנסו זוגות האוהבים מעלה אל שמיים שלבים.
והשורות האחרונות הן הכי חשובות. מרד יצית דבר משורר. ואני מסתכל בכריכה מאחורה, ואני נדהם לקרוא שהוא איש פרס נובל. ואחד הדברים שריקשו אותי במה שאני קורא ככה, קריאה ראשונית לחלוטין תמימה, שהוא מדבר עם מלוא התוקף של מישהו שמנתח את התרבות האירופאית, מצביע על כשלים של הדרך שירה, מצביע על הכשלים שלה, וכל מיני דברים שקשורים להווה התרבותי שהוא ספג מהיהדות האירופית. וזה מחבר אותי אליו בתקופה שמתחילה האינטיפאדה, ואני ממש מרגיש איום, כי גרתי באזור שואפת, ואני מחליף איתו מכתבים ושיחות טלפון. ובאחד בתקופה של שהיו זורקים עלינו אבנים על האוטובוסים, שזה היה נראה התקופה הכי קשה שיכולה להיות, אני מבקש ממנו, אמינו אותי להיות עורך של גיליון של משיב הרוח, והחלטתי שאני כותב אליו ומספר לו על החיים שלי בתלמוד תורה בעולם החרדי, ואז הוא משיב לי על חיי התלמוד תורה שהוא חווה כשהיה בפולין תלמוד, היו בפולין תלמודי תורה. אז אני אומר לו, אז אתה יודע מה, צ'סלב, אולי תכתוב לי שיר מתנה בשבילי, אפילו אם לא יפורסם במשיב רוח, אני רוצה שתכתוב לי את מה שאמרת בשיר. הוא שולח לי את השיר הזה ומבקש שדוד ויינפלד יתרגם אותו מפולנית.
כן, דוד ויינפלד הוא המתרגם.
וזה רואה
אור. של צ'סלב מילוש.
בעיר חנה בה חל מצב. בעיר חנה בה חל מצב, עם ערגה לבירות העולם, מכונת הרעינוע, היא ראישה והקרינה חלום. על גרטה גרבו, רודולף ולנטינו, וכאן רק טרטור עגלות עיקרים. ביום השוק, שעמום וזבובים במגדניה. משוררים השאילו זה לזה אלונים אוונגרדיים. עם דיוקן קוביסטי ומנשר על אודות המטאפורה. חיברו מישהו שחזר מצרפת. נערי רואים ותלמידי המלמד בחדר כתבו שירים. לכל האום פפה של חצוצות המצעד ומזמורי התהלוכה הדתית. הם עצמם מתקדמים מכדי להגות בדת. הדרכים העלו אבק. התרנגולות נפוצו בבהלה לכל עבר. שולה, רוזה ורבקה זמזמו טנגו ומדדו קובעים. לפי צו האופנה האחרונה. גם אני שם הייתי. בית הבירה דהתם שתיתי. בחיי שמכבר חיי גנדרן וסנוב.
וזה רגע אחד לפני המלחמה.
נכון.
לפני ששולה רוזה ורבקה
נשחטו. והוא כותב את הדברים, וזה קצת מראה על הנחיתות שלנו, שאנחנו לא יודעים בשיח שלנו עם הפולנים, להביא גם את אלה כמראה מקום.
אז אני אסיים עם שיר שלך, יוסף. שוב מהספר עמק ישראל ירושלים.
מרגש לשמוע אותך, כן.
הר המורה, הר המורה זה באפולה. הר המורה מתעורר כל בוקר צעיר. לא זורק מבט באביב המוריה. זה ההר הקדוש בירושלים. הרחוק, הזקן, החשוף. על הר המורה בתים וגינות ועדניות בחלונות, וחבלי כביסה ארוכים וילדים משחקים, לא חבלי משיח. הכיתה של המורה היא עמק ישראל. וזהו הכותב בגיר לבן על הלוח שהוא כביש הסרגל, קו מרוסק מפריד, קו לבן מפתיע. זהו שכתב את שמי המחושף מארץ ישראל.
תודה לך.
תודה לך, יוסף עוזר המשורר, ואת הספרים שלך אפשר למצוא בחנויות, ויש לך דף פייסבוק שבו אתה כותב, הוא מתכתב עם אנשים, שתהיה לכולנו
שנה טובה.
כן, סיום כן. שנה טובה ותחילת שנה טובה, והמשך שנה טובה.
מרשה לי להגיד עוד מילה אחת.
בוודאי.
לא מוכרח שהשנה טובה תהיה רק בבית בסוף. אפשר טובה בוו, שהיא תהיה טובה, ערג חדש.
שתתווה לנו טובות.
כן.
השנה החדשה.
שנה טובה.
התוכנית הזאת ותוכניות נוספות אפשר תמיד לשמוע ביישומון כאן, בדיגיטל של כאן, וכל הפרטים על התוכניות שלי בדף הפייסבוק שלי, ענת שרון בלייס. כאמור, שנה טובה לכולנו, ושתהיה שבת שלום. תודה יוסף עוזר, להתראות.
תודה.
אני שר באגן הים התיכון אני שר באגן הים התיכון אני שר על הגלים הכחולים הבאים מביירות לחיפה אני שר באגן הים התיכון אני שר לגלים הכחולים הבאים מביירות לחיפה נסוגים ושוטפים נסוגים ושוטפים ככל ים ככל חוף אני שאינני רואה אינני רואה סודרים מונפים אלא דגלים שרופים באש במסכי הטלוויזיה ואת הקשר השרוף את הקשר השרוף שבין המילה סלם למילה שלום בין המילה אלב והמילה לב בין המילה חוב והמילה אהבה והמילה אהבה Mila